אז לפני שנראה את התורה הזאת, בואו נראה את הרקע לתורה הזאת. יש בכמה מהתורות פה שאנחנו הבאנו את המקבילה של התורות בחיי מוהר"ן. חיי מוהר"ן זה תיאור על כפשוטו, כן? על הגיאוגרפיה של רבי נחמן, ובספר שם, ולא רק בספר הזה, נדמה לי שגם בספרים אחרים יש, חוץ מחיי מוהר"ן, אתם זוכרים איזה עוד ספרים יש? ספרים ביוגרפיים יותר, לא לקוטי מוהר"ן.
שיחות
הר"ן יש, כן. אז יש הרבה פעמים שם הפניות לתורות. יותר נכון, הרקע לתורות הרבה פעמים מופיע שם, כמו אצלנו. התורה הזאת היא נחשבת התורה מאוד מאוד חשובה בברסלב. ובואו נקרא בעמוד 69, בספר מקורות עיון והרחבה, לפני שנקרא את התורה עצמה. יש שנת תף קופיים, ליל שבת. כן, אני חושב שרבי נחמן נפטר שנה חודש, תף קופיים א', כמה זה יוצא מבחינתנו? 1810, נכון תף קופיים. 1810. ואנחנו מדברים פה על ממש חודשים, כמה חודשים לפני שרבי נחמן נפטר, וזה מתחיל אחרי שבועות, משהו כזה. הוא נפטר, אתם יודעים מתי? בכל המועד פסח. גם אברהם מווילנה נפטר בכל המועד פסח. בשנת תקופיים, ליל שבת, ראש חודש אייר, זה אפילו קצת לפני שבועות, הייתה שריפה גדולה בברסלב ונשרף גם בביתו. אתם יודעים, רבי נחמן נקרא רבי נחמן מברסלב בגלל שבעשר השנים האחרונות בחייו, אחרי שהוא חזר מארץ ישראל, אתם יודעים שהוא היה בארץ ישראל? לא שמעתם על זה? יש לנו תורות פה על ארץ ישראל שגם אליהם נגיע בעזרת השם. הוא נסע, איך הוא נסע, מה המשמעות של הנסיעה הזה, דבר מאלף בפני עצמו, ואנחנו נתייחס לזה בהמשך. אבל אחרי שהוא חזר מארץ ישראל, הוא עבר לברסלב לגור, ושם בעשר שנים, זה היה בערך ב-1800, בעשר שנים האחרונות שלו הוא כתב את הליקודי מוהר"ן, ובעצם עיקר היצירה שלו, פאר היצירה שלו, הייתה בברסלב בשנים האלה. איך נכנס אומן לחיים שלו? כי אומן זה שלושה חודשים, ארבעה חודשים האחרונים לחייו, והוא ביקש, כנראה ידע שסופו קרב, והוא רצה להיקבר באומן. אז זה מתחיל ככה, ראש חודש אייר הייתה שריפה גדולה בברסלב ונשרף גם ביתו. אחר כך ביום השלישי, ביום שלישי שאחר שבת, נעשה לאומן. כי מקודם, השבוע הקודם, שלח איש אחד לקבוע לו שם דירה בבית, אתם יודעים מי זה? ריש נון נון, רבי נתן רפופורט. מי הוא היה?
תלמיד שלו.
נתן? לא, רבי נתן, לא, ראשי תיבות. רבי נתן, אני חושב שהכוונה אליו, רבי נתן, רפופורט הזה היה מסקין. מסקין, רפופורט ולא יותר, זאת אומרת, מסקין זה... זה בדיוק אדם ששומר תורה ומצוות. רבי נחמן היה לו איזה רגע להתרועע עם מסכילו, כי הוא ראה באיזה צד מסוים באישיות שלהם את החוכמה שלהם ואת ה... וזה, הוא רצה להתחכך איתם, למרות שכמובן היה מסבר שהוא שיחק אפילו שחמט איתם. אחד הבתים שהוא פקד אותם זה היה אצל המסכיל הזה, שכנראה בכוונה לא מציינים אותו בשמו המלא. ואז מספרים לו, וראינו שם ישועת השם שמכוון ממש בשבוע הקודם ששלח את השליח, הוא שלח שליח שיסדר לו מקום באומן. ובדיוק תורצה השריפה אחרי שהוא שלח את השליח, ואז הם ראו את זה כמופת, שהוא כנראה הרגיש שזה כבר אין לו מקום בברסלב ולכן הוא צריך לעבור לאומן. אז החסידים ככה הם תופסים את זה, כן, שזה ישועת השם, שהוא כבר ארגן לפני השריפה, הוא הוא כבר הרגיש שמשהו לא הסתדר פה, ואז הוא צריך לעבור, הוא יצטרך איכשהו לעבור לאומן, יכול להיות שהוא לא ידע בדיוק באיזה נסיבות. ואומן מתאכסן תחילה בעת בידו לשם בית, וישב שם מן ה' אייר עד עזרו חג השבועות. ה' אייר, לא קשור בעצמאות. קיצור, יוצא ככה שהוא יושב באומן בבית של אותו בן אדם, הוא היה יהודי, יהודי מסגיל, בערך כמה זה יוצא, זה חודש, נכון? באומן, קודם ראש השנה האחרון, היה מספר עם אנשים שלא מעניין הסתלקותו, שכבר הוא אצלו שלוש שנים אחר הסתלקותו, זאת אומרת הוא דיבר על זה שהוא כבר לא בעולם הזה, הוא כבר התחיל לדבר על זה שלוש שנים לפני שהוא נסתלק, כי מעט שבא עליו החולת הוא נחשב בעיניו שכבר נסתלק מן העולם. איזה חולי היה לו, אנחנו נראה את זה בהמשך. היה לו הוסט, אתם יודעים מה זה הוסט? שיעול, שחפת. פעם מחלת שחפת הייתה מחלה שהייתה מחלה גורם מאוד מאוד גדול של תמותה, כי לא היו לזה תרופות. שחפת זה שיעול שתוך כדי השיעול אדם מקיא דם בלי סוף. יש תיאורים כאלה נוראים גם על רבי נחמן. והשחפת הזאת התחילה אצלו שלוש שנים לפני מותו, והוא כבר ניבא את הסתלקותו מן העולם, והוא כבר דיבר על עצמו כמי שכבר לא קיים, ואמר שאינו יודע באיזה זכות הוא חי בנס כל שלוש שנים הללו. זה מעניין, גם אולי מזה אפשר ללמוד, לא עלינו כמובן, אדם שבא עליו איזה צרה מרגשת, לא צריך להיכנס ללחץ, לפחות עשר רבי נחמן זה היה, אלא להפך, הוא מקבל את זה. זאת אומרת, כל מה שיש לי עכשיו זה כאילו, אנחנו אומרים חיה זה זמן שעור, זה נס, כן? זאת הייתה ההסתכלות שלו, ואמר שלא יודע באיזה זכות הוא חי בנס. אז סיפרו אנשיו אמו ביום, מתנחים אמו, כי מה נעשה ועל מי יעזוב אותנו, מה תשאיר אותנו לבד? והשיב, שימו לב למשפט, אמר משפט מאוד חשוב, רק אתם תחזיקו עצמכם ביחד, אז תהיו אנשים כשרים, ולא קשרים בלבד, אלא אפילו צדיקים וטובים תהיו. מבינים? זה רומז למה? שהוא עודד מאוד את העניין הזה של החבורה ביחד. צדי ברסלב היום אין להם רבי, אבל יש להם את החבורה. וזה מהמשפט הזה, בזמנו, אם אתה זוכר, למדנו את זה בסיפורי חסידים בתבואת שגאון, על המלך ומשנהו שהם נשארו לבד בעולם, והם החליטו לעשות סימן, כן, רק לא להיפרד, כן, להיות, לשמור על חומר. היום קוראים לזה קבוצות תמיכה, כן, אנשים שלא עלינו איך להם צרה, אז מתאגדים יחד. בזמן הייתי בטיוט, זה לא יאומן, ואני רואה שם איזה חמש חרדיות, רוב הטיול היו, חוזר חלק חרדים, חלק, חמש חרדיות, אז... אני חשבתי, מה עושות חרדיות בלי הבעלים שלהם בטיול? אמרתי, אולי כל השנה הן עובדות בשביל הבעלים, עכשיו הבעלים שחררו אותם. אחרי זה תוך כדי זה, המדריך אומר, אליך, אחת הייתה רווקה והארבע היו גרושות. ואתם יודעים מה זה גרושות בעולם החרדי? כבר קטן, כאילו, כן, הרבה יותר, עושים את זה בצורה מאוד מאוד, מאוד קשה שם. וזה מאוד הפתיע אותי, הדהים אותי, זה היה מחזה בלתי רגיל לראות, הם כנראה לא היו חברות, אבל שמעו, אחת שמעתי את מגשה, זאת מגשה, ובאמת אחת אחת, נשים כאלה נפארות שמסכנות, לא התמזל מזלם, אבל הם ביחד, זה נוסעות את יולים, אחת מחזקת את השנייה, אפילו לחלק היו שם ילדים, שהם השאירו אותם בארץ אצל הסבתא. אז זה גם כן איכשהו מדגים קצת, תחזיקו את עצמכם ביחד, תהיו אנשים כשרים, כן? לא, אין רבי, אז בסדר, על אחד מחזיק, איש את רעהו יעזורו, לאחיו יאמר חזק, כן? קיצור, זה גם מרמז על מה? על מה שעושים לאומן, כן? שעושים יחד, כולם, כן? זה כזה גם כן אחד הרמזים, וזה הרמז הזה לאומן הוא ממש בתורה הזאת שאנחנו נראית לבוא, שרבי נחמן עודד את החסידים שלו להיות ביחד. והלאה, ללמד ה', כל ימי הקיץ הנעל היה מצפה מאוד שנהיה שם בראש השנה, הנה אתם רואים, כי העיקר הוא אצלו ראש השנה, ואמר שכל עסקו הוא ראש השנה. ראש השנה אמר תורה נפלאה שם באומן, אתם יכולים לענות בדעתכם למה רבי נחמן עשה מראש השנה. היו שלושה מועדים בשנה שרבי נחמן עשה קיבוץ של החסידים שלו, זה היה אחד הראשון ראש השנה, חנוכה ושבוע. אז אני לא יודע מה הסבר לכל אחד מהם, זה לא בהכרח שהסברים הם זהים, כן, אבל מבחינת ראש השנה, אני חושב שהסברה היא מילה שזה הראש, זה הראשי, זה התחלה, זה השורש. אם מזונותיו של אדם קצובים לו מראש שנה עד ראש השנה, גם ברוך נהיו. זאת אומרת, הפתיחה של השנה היא מאוד מאוד משמעותית, כן? ואם אתם עושים את זה כמו שצריך, ואם אתם עושים את זה בחבורה, אז זה דבר שיש בכוחו, אני ממש מתנצל ואומר בכוחו. סליחה. אז אתם מבינים, אני חושב שזה כנראה נכון. כשאתם מסתכלו בשפת אמת על התורה, תראו אצלו, לא רק בראש השנה אלא בכל התורות שלו, את העניין הזה של חזרה אל השורש. מבחינתו ראש השנה, וכי הוא מדבר על ראש השנה, הוא מדבר גם כן על הכל מתחיל מהשורש, מההתחלה. אז אני לא זוכר כרגע ראייה חותכת מרבי נחמן לעניין הזה, אבל זה השערה, לדעתי השערה די הגיונית. בקיצור, הוא נורא נורא רצה שהחסידים יתקבצו אצלו בראש השנה באותה שנה, וזה, כמו שאמרנו, השנה, שראש השנה לפני שהוא הסתלק, כי הוא הסתלק בסוכות. והוא אמר, והוא תקעו בלכותי תנינה סימן ח', הנה אתם רואים, זה מה שיש לנו פה המתחיל, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, כולי, בראש השנה ביום ראשון. אז קודם כל אנחנו רואים את המקבילה של התורה בסיפור, כן? הרקע לתורה, שזה תורה שנאמרה ממש אולי אחת התורות האחרונות, אולי האחרונה. והוא מתאר גם בפרוטרוט מתי בדיוק זה נאמר. בראש השנה, ביום הראשון שחלס בשבת קודש, אחר אכילה צעודת שחרית, שאז היה דרכו להתחיל... הכל להתחיל להכין עצמו לומר תורה, כי אמירת התורה בראש השנה ובשבועות הייתה תמיד בין השמשות של יום שני, להתחיל להכין עצמו לומר תורה. רגע, בואו נעשה סדר פה. הראש השנה באותה שנה הראשון היה בשבת, כן? אחר אכילת סעודת, מה הוא עשה אחרי אכילת סעודת שחרית? הוא לא נתן את השיחה, אלא הוא היה מכין את התורה, כי אמירת התורה בראש השנה ובשבועות הייתה תמיד בין השמשות של יום השני. ראינו שהתחיל בסוף יום ראשון ויום טוב, מזה נמשך ליום טוב לילה שני. אתם מבינים? זאת אומרת, אחרי סעודת שחרית, זה די בצהריים, כתפילת ראשונה ארוכה, התחיל להכין והתחיל להגיד את התורה במעבר בין יום ראשון ליום שני. אתם יודעים שבישיבה יש מילה של דוד גדול, נדמה לי, אומר פה סליחה תמיד, זה בין ראשון לשני, נכון? ואז רגע, היה באותו ראש השנה, בעת שהיה צריך להכין עצמו לומר דבר תורה, התחיל להתגבר עליו חולי ההוסט, שיעול שחפת, והתגברות גדולה מאוד, והתחיל לפלוט דם הרבה על ידי שהתחיל בסוף, רגע, על ידי ההוסט, עד שכמעט נסתלק. אז הצבוע היה כל כך קשה שישהו הולך למות, ונמשך כמה שעות עד שנעשה לילה, ונמשך גם לתוך הלילה איזה שעות, ואנחנו כבר היינו עומדים מוכנים בבית אחר, והיינו מצפים שיקנוס ויאמר תורה. בסוף רבי נחמן שוכב לו בבית שלו באומן, והוא נראה שמצבו חמור ביותר, והחסידים מחכים בבית סמוך, מחכים שהרבי יגיד תורה. והיינו שם אנשים רבים מאוד, כמה מאות אנשים, תשימו לב, זה... אני חושב שהחסידות ברסלב הייתה חסידות קטנה, אבל בזמנים המיוחדים שלהם הם מנו אפילו מאות חסידים. אני לא חושב שהרבה יותר ממאות, אני לא יודע אם היו שם אפילו 1,000 חסידים ברסלב בתקופה ההיא. ואחר כך שלח לקרוא אותי. איזה אותי? רבי נתן מנמר, התלמיד הנאמן שלו, ושאל אותי מה לעשות, אי אפשר לו לומר תורה. אני לא מסוגל. התחלתי לדבר עם הלו, גם כשבאתם מלמברג היה גם כן בלתי דרך הטבע שתמוע סתורה, ככה הוא היה פונה אל רבי נחמן, לא בגוף שלישי, לא יכול בלשון רבית, ככה נוהגים גם היום הרבה, כן? אז היה כבר מקרה כזה שהגעת מלמברג והיית במצב קשה מאוד, ואף אחד בכן אמרתם תורה אז הרבה בראש השנה, זה היה ראש השנה אחר. ענה ואמר, וכן למסור נפשי, להרים ידו כי מדבר, הרי אני מוכן למסור נפשי בשביל לומר תורה. זה הרקע לתורה שלנו, בסדר? והלך כנראה מאוד חסדים, וככה הוא התחיל לומר את התורה שלנו. דברים מדהימים, כמה דברים אנחנו יכולים ללמוד אפילו מהסיפור הזה, את החשיבות של הקיבוץ, את ה... את צורת ההתנהגות של אדם שיודע שהוא הולך למות, והמסירות נפש שלו של להגיד תורה, להגיד תורה אפילו כשזה ממש מצב קיצוני. לפי מה שאנחנו יודעים הוא שרד עוד שבועיים, קצת יותר משבועיים. עכשיו נעבור לתורה, מה שנספיק נתחיל היום, מה שלא נמשיך בעזרת השם שבוע שבוע הבא. תיקור וחודש שופר בכסל יום חגינו, כי חוק לישראל הוא משפט באלוקי יעקב. עשו פה פרסם בתהילים, נכון? שאנחנו חזל הבינו שזה ראש השנה. מה זה, חזל אומרים, מה זה בכסף? ביום שהלבנה מתכסה. מה המשמעות של זה? כל החגים שם, שלושת הרגלים, זה באמצע, נכון? באמצע. קרוב לאמצע שהלבנה נמצאת כבר בגילוי. סוכות, בפסח. ראש השנה זה המועד היחידי שהוא בתחילת חודש שהלבנה מכוסה. וכתוב, כי חוק לישראל הוא משפט אלוקי יעקב. עכשיו, אנחנו כבר ראינו כמה פעמים כשהייתה לנו הזדמנות כזאת, שכשרבי נחמן פותח את התורה שלו באיזה פסוק, אז התורה שלו באיזשהו מקום אמורה להסביר את הפסוק הזה, נכון? אז אנחנו מציבים לעצמנו עכשיו כמטרה איך התפרש לאור המהלך שהוא הולך בו הפסוק הזה, שזה נקודת המוצא שלו. בסדר, נשים את זה כרגע בסימן שאלה. אז הוא מתחיל ככה, ואנחנו יודעים שרבי נחמן כמו שהוא שואל בכל הפסוק הוא מסביר פשוט מה שפת אמת. שפת אמת יש בעיה, אז כמה שורות הוא מסביר לך את זה, כן? רבי נחמן זה מהלך, ובמהלך הזה כמו שראינו מפה לשם, משם לפה, בצורה ממש בלתי צפויה, כן? חיבור של כל מיני דברים שאנחנו ראינו מקשרים אותם, ואחרי הכל, אחרי הכל אז יש סיכום שנותן לנו פרשנות. ראינו בשבוע שעבר, אתם זוכרים שזה לא בכל תורה בליקוטי מוהר"ן, אבל רבי נתן עצמו עשה סיכום של התקשורת כל הקצוות. מה? לא, אני אמרתי שאני לא יודע, אני לא יודע, צריך לבדוק שם. עכשיו הוא מתחיל ככה, אף על פי שתוכחה הוא דבר גדול, הוא מוטל על כל אחד מישראל להוכיח את חברו כשרואה בו שאינו מתנהג קשורה, כמו שכתוב, הוכח תוכיח את עמיתך, אף על פי כן לאו כל אדם ראוי להוכיח. דרך אגב, זה סתם הערת אגב שאני זוכר אותה מהמהר"ל. מצוות תוכחה, הוכח תוכיח את עמיתך, היא מצווה שלא קלה למימוש, נכון? זה מה שמהר"ל יש לו נתיב התוכחה. מה הדבר שמעכב אדם מלהוכיח חברו? גם שאנחנו רואים מישהו שמתבקש, זועק לשמיים להוכיח אותו, מישהו כזה או אחר מהסביבה החברתית, מהסביבה המשפחתית, למה בני אדם נמנעים בדרך כלל מלהוכיח? סיבה אחת ויחידה, זה מילה אחת, חנופה. ההפך מתוכחה, אומר המהר"ל, זה חנפנות. אנשים רוצים לא לקלקל את ההקשרים, לא לקלקל את היחסים, ולכן מבליגים, נכון או לא נכון? זו הסיבה העיקרית, אולי היחידה אפילו, שאנשים נמנעים מתוכחה. לכן התורה ראתה צורך, כן, לעניין הזה של לא, אסור לך להתרשל, יש מצווה ויש חשיבות, צריך להתגבר על כל ה, על כל הקשיים שיש לך בשביל לעשות את הדבר הזה, לשים בצד את השיקולים האלה של אני אקלקל איתו את הקשרים או לא אקלקל, אפילו בעניין הזה. ידעת, אני מסתובב פה ישיבה לפעמים, יש לפעמים חברים שמרגיזים אתכם, יש דבר כזה, נכון? יש דבר כזה, נכון? חדר אוכל וזה, מה אתם? אתם ישר מגיבים? מה? לא פשוט, נכון? יש אנשים שאין להם בעיה, אין להם הכבוד, יש אנשים, הרוב האנשים האלה הם באמת אמיצים גדולים, כי הם לא עושים חשבונות, זה לא כך טוב, אבל יש אנשים שמפחדים בדיוק מהסיבה הזאת, כן? שקלקל איתו את היחסים, לא שווה לי. אז חז"ל כבר ייקחו את העניין הזה ואמרו שבדורנו כבר אין מי שיוכיח ואין זה, לכן החז"ל מאוד מאוד צמצמו את החיוב הזה של תוכחה. אבל רבי נחמן מדבר על מצוות התוכחה בהקשר אחר. הוא אומר ככה, נכון, יש מצווה בתורה הוכיח תוכיח, אף על פי כן לאף כל אדם ראוי להוכיח, כמו שאמר רבי עקיבא, תמה אני אם יש בדור הזה מי שיכול להוכיח. ואם רבי עקיבא אמר זאת בתורה, כל שכן בדור הזה של עכשיו, אני מדבר על לפני שנתיים, אני רבי יסוד קל וחומר בן בנו של קל וחומר, נכון? אתם זוכרים למה רבי עקיבא היסס ואמר שתמה אני? כי אם יאמר לו טול קורה מבין עיניך, יאמר לו טול כיסא מבין שיניך. מה זה אומר מילים אחרות? אין בן אדם מושלם, כל בן אדם יש לו באיזשהו מקום את הבעיות שלו ואת החסרונות שלו. אתה תוכיח אחר, אז אתה תקבל את זה בחזרה, כן? אז בעצם מי שראוי להוכיח זה אדם מושלם, אין אדם מושלם. רבי עקיבא אומר את זה בדורו, ויש ירידת הדור. בסדר, זה הפתיחה של רבי נחמן. עכשיו הוא אומר ככה, אבל רבי נחמן מוסיף היבט נוסף. כי כשהמוכיח אינו ראוי להוכיח, אזי לא די שאינו מועיל בתוכחתו, אף גם הוא מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. אני רוצה קודם כל לעמוד על דבר אחד. כשרבי נחמן מדבר על תוכחה, למה הוא מתכוון? למה הוא מתכוון? על זה שהוא רואה בן אדם שהוא חטא? לא רע. רבי נחמן מתכוון למשהו הרבה יותר גבוה. הוא מתכוון להוכיח, חביבי, תפוס את עצמך לרגע, תשאל את עצמך מה אתה עושה בחיים, איך אתה חי. ואנחנו לתוכחה במושגים מעל ומעבר למה שבדרך כלל אנחנו תופסים. הוא אומר, תעמוד מול הראי, תעמוד מול עצמך ותשאל את עצמך איך אתה חי, האם אתה באמת בכלל חי כמו שצריך לחיות, אולי כל החיים שלך זה פספוס אחד גדול. אז קודם כל צריך לדעת את זה, במקומות אחרים הוא מפרט יותר. אבל רבי נחמן מדבר על משהו קיומי, יסודי בחיים של האדם, לא רק על פרט כזה או אחר, הוא לא היה בסדר, הוא לא נתן לי, הוא דחף אותי, הוא זה, לא זה העניין אצל רבי נחמן. אצל רבי נחמן זה משהו הרבה יותר גדול, הרבה יותר גבוה. עכשיו, מה זה קשור כבר על האחד? מה זה קשור לתורה על תקיעת שופר? מצוות התוכחה? מה זה קשור? אין דבר תקיעת שופר, מצוות תקיעת שופר, לא. אז יש פסוק, ועמוס, אם יתקע שופר בעיר ועם לא יחרדו. מה זה אומר לנו? זה אומר לנו שבתנך עצמו כבר, לפני רבי נחמן, התוכחה היא אמורה לעורר באדם חרדה. כן? וכמו שאמרנו, זה לא רק חרדה ביטחונית, מסיבות כאלה כמו שהיה לנו בזמן האחרון, זה חרדה הרבה יותר עמוקה, הרבה יותר משמעתי. מה אתה עושה בחיים שלך, איך אתה חי בכלל? האם יש משמעות לחיים שלך, או שאתה מעביר את החיים שלך באיזה בטלה כזאת, באיזה רדידות, באיזה שטחיות כזאת, וחיים חסרי משמעות, ברור. אז זה באיזשהו מקום, רבי נחמן אומר, זה היסוד, היסוד המרכזי של שופר, לגרום זעזוע לנפש, לאדם. כן? שיפתח את העיניים שלו, שיתחיל לחשוב על עצמו, מה הוא, מי הוא, ואיך. אז זה, אני אומר את זה, רבי נחמן, נדמה לי, הוא לא מצטט את הפסוק הזה בעמוס, אבל חייבים להעיר את זה כהקדמה לתורה הזאת, כי הוא מעריך פה בעניין הזה של חיוב תוכחה, בצורה כזאת, בצורה אחרת, אבל צריך כבר פה להגיד את זה, שזה זה תקיעת שופר. הלאה. זה אומר ככה, יש תנאי איך להוכיח. מהו התנאי? שמוכיח צריך להיות ראוי להוכיח. למה? כי אם הוא לא ראוי, לא די שאינו מועיל, הוא גם מבאיש ריח של הנשמות השומעים תוכחתו. כי על ידי תוכחתו מעורר ריח רע של המעשים הרעים ומידות רעות של האנשים שהוא מוכיחם. כמו כשמונח איזה דבר שיש לו ריח שאינו טוב, כל זמן שאין מזיזין אותו דבר, אין מרגישים הריח רע. אבל כשמתחילים להזיז אותו דבר, אז מעוררים הריח רע. הדוגמה הכי בולטת לדעתי זה שק תפוחי אדמה. באזרחות, אני זוכר בצבא. היו שם שקים שהיו מונחים, כאילו מקומיות, אף אחד לא נגע בהם שבועות שלנו. אבל היית מזיז אותם? התקלתם פעם בתופעה הזאת? תפוח אדמה זה אחד הדברים שאסור להשחות אותם הרבה זמן, וכמובן גם לא ביחד. כי זה, הריח שיוצא ממנו הוא נוראי. ואומר רבי נחמן, בנמשל, גם בתוכחה, כן? אדם הוא חי איך שהוא חי, הוא לא בסדר. אבל אם הוא מוכיח, הוא לא ראוי להוכיח, אז הוא, לא רק שהוא לא מועיל בתוכחה שלו, הוא גורם, הוא יוצר ריח רע. הוא גורם להפעיש את הריח של המעשים הרעים. עכשיו אני רוצה יחד איתכם להתחבק בעניין הזה. כשרבי נחמן מדבר על ריח טוב וריח רע, כי אחרי זה הוא מדבר על ההפך כמובן, שהמוכיח ראוי, אז הוא אומר, אז זה נותן ריח טוב. האם הוא מתכוון לריח כפשוטו? אם אדם עומד בבית מדרש ומוכיח ציבור ולא יודע להוכיח, אתם זוכרים סיפורים על הבעל שם טוב שהוא היה בא להסתובב בבית כנסת לפני שהוא התפרסם, והיה תופעה של מגידים שהם היו מוכיחים את הציבור, אז היו להם כוונות טובות, לא היו רדו גשמים, אז הם הזמינו קהל, ציבור הזמין אותם שיתנו להם על הראש, ובצורה הזאת לעורר אותם לתשובה. והבעל שם טוב חוזר ורואה את התופעות האלה והוא אומר, לא, עכשיו צריך משהו חדש לגמרי התקופה הזאת של התפת מוסר של תוכחות, ואז הוא יוצא עם החסידות. בכל פנים, כשאדם עומד והוא לא ראוי להוכיח, אז אני לא חושב שזה דבר שמדובר פה בריח במובן הפשוט, לא רק, אלא במקום להגיד ריח, איזה מילה אחרת הייתי משתמש פה? אווירה. אתם מבינים? יש מה שנקרא, יוצר אווירה טובה, יוצר אווירה טובה, אתה מרגיש שזה משרה אווירה לא נעימה כביכה שלה. העיקרון, אדם שראוי להוכיח, נגיד, אני... דוגמה תמיד שקופצת לי בזלזל בשיחות שלו, ואני חושב שאני נכנסתי לשיחות שלו, אתם נכנסים עדיין לשיחות? יש ציבור? מיעוט? קשה לשמוע.
סטרימר.
אתם שומעים משהו?
כן.
כן? אני רוצה להגיד לכם, אחת השיחות הראשונות שלו היה על הערך של לימוד תורה. ואז הוא דיבר, אנחנו הביאים מהספר של הבניין מגדולי המוסר של הדור הקודם, בניין עולם. אתם זוכרים מי כתב את הספר בניין עולם? אני לא זוכר את שם המשפחה שלו. ואז עושה שם חשבון כמה אדם מרוויח לכל דקה שהוא לומד תורה, ועל כל שנייה ועל כל עוד וכל מילה ומילה, אז קנה איזה מיליונים מיליונים של מצוות אדם מרוויח ולומד תורה. ואולי באותה שכר באמת שאחר דבר הרי שאסור ללכת, אני לא רוצה להטיף לכם מוסר, צורך לאוניברסיטה, בורות נשברים, אבל כמעט את זה. אתה אומר, מה אתה צריך לסלחה את החיים? פה העולם האמיתי, זה החיים. בכל מקום אחר, אלטרנטיבה, זה בורות נשברים. זה מעיין, זה בורות נשברים. אני מוכרח להגיד לכם שאני הייתי להיות ראשון, אני לא הייתי בטוח שאני אמור להישאר. אני חושב שאחד הדברים שאימנו אצלי את ההחלטה זה המשפט הזה שלי בגינגו. כי זה היה מדהים כשהוא היה מדבר, זה שאתה תראה החטוב שיוצאים לי, וזה נחקק לי, אני זו הרבה שנים, עד שהחלטתי זה עמוד הרבה שנים. אני מדבר אתכם על גיל 20, 21, שהוא אמר את השיחה. כמה שנים בישיבה גם אחרי ההסדר, עוד לפני שהחלט, 27, בערך בהחלטה, סופית. ואני זוכר שעושה כל הזמן יגיע באוזניים שלי, כן, דברים שלו בוויקטור, וכיוון שכשבוויקטור מוכיח, אתה מרגיש ריח טוב. נכון? אתה אף פעם לא מרגיש שזה מצמצם לך את הנשמה, להפך אתה אומר, זה מרחיב לך את הנשמה. וזה מה שאומר רבי נחמן, הכלל הראשון בתוכחה, זה שהמוכיח יהיה ראוי. ומה המבחן? איך אפשר לבחון אם המוכיח ראוי? זה המבחן. המבחן הוא כשזה יוצר אווירה לא טובה, זה אומר שהוא לא ראוי. אבל אם זה מעלה ריח טוב, זה מוכיח ראוי. אתם מבינים? עכשיו אני רוצה קצת לחקור, וזה מה שעשה הרב שגר, שרבי נחמן לא כל כך מסביר את זה. הוא רק אומר שאסור שיהיה ריח רע, נכון? והוא גם מתאר את הסיטואציה, מה קורה במוכיח שאינו ראוי, כן? הוא אומר שמוכיח שאינו ראוי, אז הוא גורם לריח רע. אבל הוא לא מסביר מה עומד מאחורי האישיות הזאת. אתם מבינים? אני מבין שהוא לא מבין. קצת לנתח, לנתח באמת מצב של אדם שלא יודע מה קורה. מה יכול להיות הרקע לאישיות שלו, שגורמת לכך שהתוכחה שלו גורמת לריח רע. זה אומר ככה, מוכיח שהוא לא טוב, מדבר בפאתוס. אתם יודעים מה זה פאתוס? קצת מוסר. והפאתוס הזה הרבה פעמים הוא מחפה על חוסר האמון של המוכיח בעצמו, ואז הוא מתחיל לצעוק, מתחיל להיות תוכחני. דרך אגב, אני צריך לדבר רק מושגים של בית מדרש. לא יודע אם בעזרת השם תלכו אחרי להיות שלוש פעם בהוראה בצורה כזאת או אחרת, תדעו לכם, כלל ראשון, כאן ברזל בהוראה היום, מחנך שהוא מרגיש שהוא צריך להתחיל להרים את הקול, שהוא צריך להשתמש בצעקות, וזה הרגע הוא נחשב. המבחן האמיתי הוא, המבחן האמיתי הוא שזה זורם וזה נקלט והתלמידים אוהבים לשמוע. אז דרך אגב, אני תמיד אומר, חוש הומור זה מרכיב, מרכיב זה, זה, זה א' ב' בכל דבר שאתה עושה. לעשות את זה עם הומור, לא להיות כבד. ואני חוזר עוד פעם, מכיוון שמוכיח שאינו ראוי, הביטוי החיצוני לעניין הזה זה דיבור בצעקות, זה דיבורים, ונגיד כך, אפילו צרידות בקול או עצבנות. אתה מרגיש שהוא עצבני. למה? זה רבי נחמן, זה הרב שג"ר עשה. ממה זה נובע העניין הזה של צעקות ותוקפנות ועצבנות? מזה שבאיזשהו מקום לא עצמו יש ספק לעצמו. מבינים את העניין הזה? עד כדי כך זה עמוק, הוא אפילו לא מודע לזה. יכול להיות שהוא מרגיש באותו רגע שהוא מוכיח שאין כיסוי לדברים שלו, הוא בגלל שזה לא האישיות המתאימה, בגלל שהוא לא ראוי, והוא מחפה על זה איך ועל איזשהו צעק. מבינים? ואז זה עושה ההפך בדיוק. מבינים? תוקפנות, אין דבר כזה להיות תוקפן. אתם מבינים? זאת אומרת, אני מסכם. יש פה איזו קביעה של תוכחה ראויה ותוכחה שאינה ראויה. יש פה גם ביטוי למבחן. איך אנחנו יכולים לראות את המבחן בשטח? אומר רבי נחמן, המבחן הוא ריח טוב, ריח לא טוב. אז אמרנו, ריח הכוונה לא כפשוטו. אני חושב שבהמשך נראה שריח זה גם כפשוטו. אבל אני חושב שזה בעיקר קודם כל אווירה. מי שמעביר שיחת מוסר, אין ריח בעולם, אלא זה יותר עניין של ריח רוחני כזה, שאני חושב שהמילה היותר נכונה היא אווירה. אז אם כן, אז דיברנו על הכלל של מוכיח טוב ולא טוב, ודיברנו על הסימפטום של זה, שזה יוצר ריח רע, רק לא הסברנו, רבי נחמן לא הסביר מה הסיבה, מה באמת הופך בן אדם להיות מוכיח שאינו ראוי. אז שני דברים פה אמר הרב שג"ר. השלב ראשון הוא אמר, איך זה בא לידי ביטוי בתוכחה שלו? על ידי שהוא צריך. על ידי שהוא, אתם רואים שהוא מאוד לחוץ. לא שפע כזה, נורם ממנו בצורה עדינה, בצורה... גם כשאדם אומר דברים קשים, הוא יבוא להגיד את זה בצורה עדינה כזאת, בצורה שכובשת את הלבבות, ששובעת את זה. אם מוכיח לא ראוי, אתה אומר שזה משהו תוכפני יש בדברים שלו, וזה לא רק שזה לא עוזר, זה גם דוחה. ומה שעוד הוסיף הרב שג"ר, שבשורש העניין הזה שמוכיח שאינו ראוי, זה באיזשהו מקום, זה משהו שאמור לחפות על משהו לא ראוי באישיות שלו, שהוא עצמו יש לו ספק, כאילו הוא מרגיש שהוא מדבר על משהו, ויכול להיות שהוא מרגיש שהוא בעצמו לא בסדר לחלוטין, ואולי אתם מבינים. צריך לחשוב, יש כל מיני סיבות שבגללם אדם מרגיש, כמו שיש לו ספק בכלל בדברים שהוא אומר. יכול להיות שהוא לא מאמין כל כך בדברים שהוא אומר, אבל הוא צריך להגיד שיעור, וזה עושה רושם, אתם מבינים? זה ניתוח לדעתי פנטסטי של תוכחה של מה ראויה, כן? פתוס הזה, עצבנות, הביטוי החיצוני של זה, של תוכחה, והתוצאה היא הריח הלא טוב הזה. בסדר? אז תראו, ידידינו גם היו נכון, וזה לא הסיבה, אמרנו שאנחנו מדברים בין 4 ו-5 ל-4 ו-10. מה שהתחלנו לראות, את ההקשר של הפתיחה של התורה הזאת ואת ההקשר שלה לפי התשובה. כן? תזכרו שרבי נחמן מדבר על תוכחה, הוא מדבר על אדם שעומד מול החיים שלו ושואל את עצמו שאלות נוקבות, מה אני עושה פה בעולם הזה? יש אנשים שמגיעים לזה רק בגיל 70, 80, 90. כן? וכל החיים לא היה להם זמן לשאול את השאלות האלה. כן? כי הם היו עסוקים ורצו, כן, מדבר לדבר. סוף סוף, כשכבר יש להם מנוחה, או כשהם יוצאים לפנסיה, אז יש להם זמן לחשוב, ואז פתאום המצפון מכה אותם. אבל הם מרגישים שזה מאוחר קצת. אבל איך אנחנו אומרים? מוטב מאוחר, משל פעם. אבל בחומר מבחינתנו, כן, ללמוד את הדברים האלה, בגיל הנכון, שיש לנו את מלוא הכוח, מלוא העון שיש לנו, ולחשוב חזק מאוד על הדברים האלה, כן, על הדרכות של גדולי עולם, כמו רבי נחמן, כן, ולא לתת לזה להרפות. בסדר? בקופנים, הקשר הוא כמובן תקיעת שופר, אבל עדיין בשביל להגיע לפרשנות של הפסוק, צריך לעבור כברת דרך. אתם ראיתם את התורה בפנים? קראתם אותה מתחילה עד סוף? הרגשתם שאתם... יש לכם איזה בהירות? מהלך? קראת את זה? הבנת איך הפסוק מתפרש לאור התורה? לא, אז בסדר. אז אנחנו הקדמנו היום הקדמה ונכנסנו קצת לעניינים. עכשיו תחזרו על זה עוד פעם ותראו, אני רוצה להודות ולהתוודות שיש פסקאות שישרנו שלוש נקודות ולא סיימתי אותם עד הסוף, ולפעמים זה קצת חסר. אז אני מציע לכם להעיר גם בספר, ומבית לג' למשל חזרה פסקה, הסיבה שהשמעתי אותה כי הוא גולה שם לדברים לא רלוונטיים בינינו, אבל אם אתם רוצים, אני חושב שגם בלי, אז תקראו את זה עד הסוף, אז מה שחסר בהתחלה גם משלים את עצמו בסוף התורה, איך שתרגישו. על כל פנים, תחזרו, תפנימו, תעמיקו בזה, ואז נוכל להתקדם הלאה ולסיים את זה בשבוע הבא.